שלום לכולם, השיעור שלנו היום הוא בנושא גבורת רבקה. אנחנו בדרך כלל מדברים על גבורת יצחק, נכון? אבל לאימהות גם מגיע, לא? מגיע. אז היום נדבר על גבורת רבקה. הפרשה שלנו, פרשת תולדות, בואו נתחיל. אומר הפסוק, מקור א' בראשית כ"ה, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. טוב, מה התולדות? עשיו ויעקב, נכון? יעקב ועשיו. מה כתוב אחרי זה? אברהם הוליד את יצחק. אז רש"י אומר, ליצני הדור אמרו, נתעברה מאבימלך. באה התורה ואומרת, הקדוש ברוך הוא עשה אותו דומה מאוד לאברהם אבינו, כדי שידעו שיצחק נולד מאברהם. אנחנו אבל היום רוצים להציע הצעה חדשה קצת. אז ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. טוב, צריך להבין למה. ויהי יצחק, למה נאמר אברהם הוליד את יצחק? מה הדגש? ויהי יצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה. בסדר. לא, 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 לא. מזכירים לנו את היחוס שלה. בת בתואל הארמי, מפדן ארם, טוב, בסדר, הבנו. אחות לבן הארמי, לא לאישה. מסכנה רבקה, מה עשתה? אז יש לה אבא כזה, יש לה אח כזה, כבר אמרת לנו את זה בפרשה קודמת. למה צריך לחזור על זה עכשיו? למה צריך לחזור על זה? אז א', אתה אומר לי, ואלה תולדות יצחק בן אברהם? אברהם הולד את יצחק. ויצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה? בת בתואל הארמי, מפדן ארם. כמו להגיד, הבאנו אותה מהביצה, מהשלולית, אבל זה רבקה אימנו. אז למה לחזור על כל התיאור הזה? אחות לבן הארמי, חתיכת ייחוס. לא נעים, אז למה לחזור על זה שוב? טוב, לא לאישה. ויתר יצחק, מתפלל על אשתו, כי הקראי, ותה רבקה. רבקה נהיית בהיריון. ואז מופיע ביטוי, והתרוצצו הבנים בקרבה. תראה, אנחנו מכירים התרוצצויות של ילדים, בעיקר בבתים משותפים, כששומעים מהקומה למעלה, כזה כאלה רגליים רצות, הלוך ושוב. התרוצצים, רצים לפה, רצים לשם. אבל שיגידו שיש התרוצצות בתוך הבטן של רבקה אימנו, זה נשמע קצת מוזר. כלומר, כל רעיון תקין, ברוך השם, שיהיו בריאות, כל ההרות מעם ישראל ופרי בטנם, כן? וכל הילדות וילדיהם, בכלל, כל עם ישראל. והשם רפא את כל פצועי עמו ישראל, ויושיע את עמו ישראל. בסדר, אבל והתרוצצו, התורה הכניסה פה ביטוי של והתרוצצו הבנים בקרבה. ואתה אומר, אם כן, למה זה אנוכי? מה זה למה זה אנוכי הזה? אז ותלך לדרוש את השם, ויאמר השם לה, הולכת לבית מדרשם של שם ועבר, ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך ושני לאומים ממאיך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. וואו, 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 וואו. רבותיי, חתיכת הריון. כל ההיסטוריה של העולם בתוך הבטן שלך, זה מה שעונים לה. אתם שומעים דבר? כל ההיסטוריה של העולם בתוך הבטן שלך, והתרוצצו, עוד איזה התרוצצו? אלפי שנים של מלחמות, של מאבקים. טוב, בואו לאט לאט. בכל אופן, וימלאו ימיה ללדת, והנה תומים בבטנה. איפה א'? אז תראו, אז אם אני הייתי בעברה אשכנזיס, אז הייתי אומרים, והנה תומים בבטנה, נו. תמים, יעקב היה תמים, נכון? נו, אז תומים בבטנה, תמים. אבל אנחנו לא... גם בעבירה אשכנזיס, זה לא קמץ וכל עם לא אותו דבר, נכון? אז והנה תומים בבטנה, לאן אל מה א'? אז אומר רש"י, בואו נתחיל. והתרוצצו, אומר רש"י, על כוחך המקרא הזה אומר דורשני. אומר רש"י, עזוב, זה לא מילה שגרתית. אי אפשר על פשט, מה פשט? זה על כוחך דורשני. גם אם אתה איש של פשט, אין לך ברירה. פה זה בא לדרשה. שסתם, מהי רציסה זו? וכתב, אם כן, למה זה אנוכי? כלומר, לא מובן, מה זה? זה פסוק סתום. ורבותינו דרשוהו לשון ריצה. כשהייתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרקס לצאת. עוברת על פתחי עבודה זרה, עשיו מפרקס לצאת. כן? מכירים את הבדיחה המפורסמת של רב שלום שדוודרון? היה ככה מהנועמים של החרדים בזמן של המאבקים. אנחנו ברוך השם כבר גמרנו את העידן הזה. היום כבר הגיע הזמן לאחדות של כל יראי השם. הרבה מאוד מהצרות שלנו נובעות פילוג שעדיין קיים באופן מלאכותי בין יראי השם. אבל אז הם חשבו שצריך קצת לבדל. אז היו אומרים ככה, רבקה עברה ליד פתח עבודה זרה. ראה אותו רוצה לצאת, אמרה, טוב, מה נעשה? יש גוי פה. המשיכה הלאה, עוברת ליד בית מדרש, הוא רוצה לצאת. אמרה, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? מזרוחניק? ככה הם היו דורשים, אני עוד שמעתי אותו, כן? מזרוחניק? הוא רוצה לצאת לי גם בפתח עבודה זרה, גם בבית מדרש, מזרוחניק, אז הוא הלך, ותה לך ידרוש את השם, אמרו לה, שני גויים בבטנך, תהי רגועה, מכאן הוכחה שיותר טובים שני גויים ממזרוחניק אחד. זאת הייתה הבדיחה, שכבר זהו, נס לך. בתור בדיחה זה עדיין הלצה, אבל נס לך, גמרנו, אנחנו בעידן חדש. מכל מקום, אומר לנו רשי, שחזל אומרים, מביא דברי חזל, שהיה פה משהו לא מובן, לא מובן, בית מדרש או עבודה זרה, מה זה הדבר הזה? הלאה, ממשיך רשי ואומר עוד, דבר אחר מתרוצצים זה עם זה, ומריבי בנחלת שני עולמות. המריבות, מי מקבל, עולם הזה, עולם הבא, כל המריבות העולמיות, בתוך הבטן של רבקה אימנו. והנה תומים, חסר, בלי א', אומר רש"י, בתמר, תאומים, מלא, למה? לפי ששניהם צדיקים, אבל כאן אחד צדיק ואחד רשע. זה מאוד מוזר, אחד צדיק, אחד רשע, בתוך הבטן של רבקה אימנו. מילא אצל אברהם אבינו, הבן הרשע שבסוף עשה תשובה, ישמעאל, והרב קוק כותב שהעתידים הערבים לעשות תשובה כמו שישמעאל עשה תשובה, אבל מכל מקום, מילא, הוא יצא מהגר, זה לא משרה אימנו, אבל אצל רבקה, עשיו יוצא מתוך הבטן של רבקה אימנו, מה זה הדבר הזה? אומר המלבים, וימלאו ימיה ללדת, רצונו לומר, אף על פי שתחילה התרוצצו זה בזה מכל מקום, אחר שמלאו ימיה ללדת, היו תומים ולא התרוצצו עוד. כן, תומים, אז אולי הוא באמת מתכוון, תומים כמו איזושהי תמימות, תמים, מחוברים. ועל כן נכתב תומים חסר א', ובא לאורות, אומר המלבים, שהרצון וההתנגדות הזה בין עשיו ליעקב לא יימשך רק עד שיגיע זמן הלידה הכללית, שהיא עת הגאולה המכונה בכתבי הקודש בשם לידה, כמו שנאמר, האני אשביר ולא הוליד, שבעת הגאולה ייכנה עשיו תחת יעקב לעולם. אנחנו לא יכולים להאריך ולא יכולים להגיד דברים מדי מפורשים, אבל די לחכימא ברמיזא, על זה כל העולם הנוצרי עצבני היום. על זה אירופה עצבנית, על זה אמריקה עצבנית, על זה כולם עצבנים. כי הם מתחילים להרגיש את קרנם של ישראל עולה. הם מתחילים להרגיש שפה גדל דור שלא פוחד מאף אחד. גדל פה דור שיש לו כבוד של יהודי כמו אז, בימי דוד המלך, בנייה ובן יהוידע. הם רואים את זה והם מבינים לאן זה הולך. וזה מה שגורם להם להתנהג כמו שהם מתנהגים. בכל אופן אומר המלבים, הנה תומים, כי לעתיד לבוא, זה יתחבר מחדש. הלאה. אבל החזקוני לוקח אותנו למקום מדהים. אומר החזקוני, והנה תומים חסר יוד. שהרי כל התאומים דומים זה לזה. אבל כאן האחד איש סעיר, והאחד איש חלק. עשיו נולד ערל, ויעקב נולד מהול, האחד אדמוני והאחד יפה, עשיו חזיר ויעקב סה. אם כן, למה נולדו תאומים? אומר חזקוני, לפי שאין קש בלא תבועה ואין תבועה בלא קש, שנאמר ובית עשיו לקש, וכתיב קודש ישראל להשם ראשית תבועתו, זאת התבועה, והקש זה עשיו, ועל יעקב לבדו נאמר, והנה תאומים בביתנה. מה זה? מה זה הסיומת הזאת? על יעקב לבדו נאמר, והנה תאומים בביתנה. מה פירוש? יש פה דבר כל כך עמוק, ואני כבר עכשיו אסביר אותו. אומר החזקוני, תדע לך, הסיפור האמיתי בבטן של רבקה זה יעקב. עשיו הוא רק הקש של יעקב. כמו שתבועה, יש לה איזה קליפה כזאת? אותו דבר. בעצם מה שנולד לרבקה אימנו זה יעקב. וכל מה שעשיו זה הקש של יעקב. אבל אנחנו צריכים להבין את זה קצת יותר. עדיין את כל העובדה שבעצם רבקה אימנו נושאת בתוכה פתאום הריון כזה. אתם יודעים, אצל שרה היא צחקה, נולד יצחק. אצל רבקה פתאום ההריון שלה, זה כל ההיסטוריה העולמית, זה כל המריבות של העולם. זה העובדה שישראל זה עמוד השדרה של כל התפתחות התרבות העולמית, כל התפתחות תיקון העולם וכו' וכו' וכו'. וכל המריבות וכל המלחמות וכל ההיסטוריה כולה, הכל בתוך הבטן של רבקה אימנו. מה קרה? למה לא אצל יצחק? למה לא אצל שרה אימנו? למה פתאום אצל רבקה יש כזה רעיון משתולל? והתרוצצו? עושים ג'וגינג, מה קרה? למה דווקא אצל רבקה מלחמות עולם בתוך הבטן שלה? זה מאוד, צריך להבין את זה. מה רבקה? זה לא סתם הרי. צריך להבין שהאבות והאימהות זה לא סתם. מעשה אבות סימן לבנים. אומר הרמב"ן שתמצית כל ההיסטוריה האנושית רמוזה במעשה האבות בתמצית. אז זה שאצל רבקה אימנו, בבטן שלה מתרוצצת כל ההיסטוריה העולמית, זה לא סתם. אבל צריך להבין למה רבקה אימנו דווקא. למה לא אצל שרה? למה בהולדת דווקא יעקב עשה, ולמה דווקא אצל רבקה? בואו נמשיך. מקור בית, בראשית קפה, ויהי עשיו, איש יודע צייד, איש שדה, ויעקב, איש טעם יושב אוהלים, הוא אוהב ללמוד תורה, בחור ישיבה, תעזבו אותו בשקט, תנו ללמוד תורה. ויהב יצחק את עשיו כי צייד בפיו. מישהו יכול להסביר לי את זה? איך יכול להיות? ויהב יצחק, דווקא יצחק, העולה התמימה, שלא יוצא מהארץ, הילד היהודי הראשון, ברית המילה הראשונה, השידוך היהודי הראשון, כמו שלמדנו שבוע שעבר. דווקא יצחק אוהב את עשיו כי צייד בפיו. מה זה הדבר הזה? ויהב יצחק את עשיו כי צייד בפיו. ורבקה אוהבת את יעקב. גם כן תמוה. רבקה? הרי רבקה בת בתואל הארמי, מפדן ארם, אחות לבן הארמי. והיא אוהבת את הבחור ישיבה דווקא שלה בבית, את היעקב אשתם יושב אוהלים, והוא, העולה התמימה, את מי הוא אוהב? את האיש שדה, איש צייד, צייד בפיו, מה זה? משהו פה הפוך, לא היינו מצפים בכלל למצב כזה, וגם לא מובן, מה רצה יצחק אבינו?
החזיר אותו בתשובה.
אבל בין להחזיר בתשובה לבין לבחור אותו, לברך אותו, בואו נראה את זה הלאה. אומר רשי, יודע צייד לצוד ולרמות את אביו בפיו. הבן אדם היה מומחה לתקשורת. עשיו ידע מה אומרים, איך אומרים, היה יחצן מלידה. היה יחצן מלידה, יודע איך לרמות, יודע מה לומר, כדי להישמע טוב, כדי למשוך את הלב, כדי לרגש, כן? יודע לרמות. מה זה איש טעם? אומר רש"י, אינו בקי בכל אלה, כליבו, כן פיו. הוא לא, אין לו יחצנים, הוא לא בא עם דף מסרים, הוא... מה שיש בלב, זה מה שהוא אומר. כליבו כן פיו, כן? מי שאינו חריף לרמות, קרו איתם. הלאה. עכשיו מגיע הסיפור של הברכות. זה סיפור תמוע. סיפור כל כך תמוע. הרי אנחנו אומרים, השידוך הראשון, דיברנו, נשואים לנצח, יצחק ורבקה, איזה שידוך, איזה יופי, איזה נישואין, איזה גדלות, איזה פשיח, חיבור נשמות, מה לא עשינו? טוב, ואז מגיע ויכוח. יצחק אומר, צריך לברך את עשיו. רבקה אומרת, צריך לברך את יעקב, נכון? אבל אין בכלל ויכוח. היא עושה לו תרגיל, מסובבת אותו על האצבע הקטנה, ומכניסה לו בעל כוחו את יעקב, ומברך את מי שהוא לא חשב. לא מובן מה זה. מה, הרי היינו מצפים, הזוג הראשון, שהוא כביכול יצחק, הבן הראשון, הילד הראשון, היהודי הראשון, היינו מצפים לראות זוגיות מושלמת, לא? וברור לנו שזו זוגיות מושלמת, אבל אנחנו לא מבינים איך זוגיות כזאת היא מושלמת. רבקה באה, עושה לו תרגילים במקום לבוא לדבר איתו. מי שמע על כזה דבר? אישה צריכה להגיד לבעלה הכל. אין כזה דבר להסתיר שום דבר מבעלה. אז איך יכול להיות שפה רבקה משחילה, לוקחת את הסיפור הזה, אופ, 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 ברך את יעקב, סובבה אותו על האצבע. איך יכול להיות? מה זה? איך זה יכול להיות? יש פה בוודאי מהלך אדיר שצריך להבין אותו, והוא מאוד עמוק. צריך להבין, אז בואו נראה את זה. בראשית כ"ז, שורה שלישית, מקור ב', ורבקה אמרה לי, יעקב, הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשיו, ואתה בני שמע בקולי, לך, זה בדילוגים כמובן, לך נאי לצון וקח לי שני גדיי עיזים טובים, ויעשה אותם מתאמים לאביך, והבאת לאביך, ואכל, ועבור השב ערכך, וכו' וכו'. בקיצור, רבקה מסובבת אותו, שמה לו את הגדי עיזים, שיהיה שעיר, תחפושת שלמה, מביאה לו את האוכל, הוא נכנס, אנוכי, עשיו בחורך, זה, בי, מה, לא מובן. תמוע לגמרי. כן, אבל מה פתאום היא עובדת עליו? איזה מין דבר זה? מרדכי. לא, 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 לא. לא, אין כזה דבר. הוא לא ידע, אישה לא מרמה את בעלה. נקודה. אין דבר כזה. איזה מין נבואה הזאת? לך יתרמי את בעלך? נבואה לך יתרמי את בעלך? אין לרמות, אין כזה דבר. אין, זה לא הסבר. אישה לא מרמה לעולם את בעלה. אין כזה דבר. זה צריך לדעת את זה. הנזק שנגרם מרמאות כזאת הוא יותר גדול מכל דבר נזק שהיא עשתה או אני לא יודע מה. אישה צריכה להיות ישרה לחלוטין עם בעלה. אין שום דבר מכוסה, אין שום דבר מוסתר, אין שום רמייה. לחלוטין לא. זה צריך להיות ברור. אסור שמישהו יתפוס פה איזה עקמומיות. אסור. בשום אופן לא. אז איך רבקה עושה כזה דבר? צריך להבין מה הולך פה. נכון? אתה צודק שזה בנבואה, אבל איזה מנבואה הזאת? לכי תעבדי עליו. למה? מה העניין פה? אז בואו נמשיך עוד קצת ונענה על זה בהמשך. קדימה. עכשיו תראו, אנחנו למדנו פעם קודמת ככה ברפרוף בזריזות, פסקה מתוך קובץ וב, פסקה קופסמך ג', ששם הרב קוק מסביר מה ההבחנה בין יצחק לרבקה. מה הגבורה של יצחק, ואשתו הרי גם גבורתית כדרך העולם, שזה אותה נשמה, רק בחינות שונות, אז מה השוני ביניהם? בואו נלמד את זה טיפה יותר בנחת כדי שנבין את הדברים. מקור ג', קובץ וב, פסקה קופסמך ג', אומר הרב, מוכרח שיגורש, יושבת, יבוטל בכל תוקף ועוז, כל מה שמפריע את אור החסד הגדול מופיע בעולם על כל המעשים, על כל הברואים, על כל היצורים, על כל העולמים. אומר הרב, יש אור החסד הגדול, אור אין סוף, הוא צריך לרדת לארץ ולהתגלות פה. כל מה שמפריע לו, צריך לגרש אותו, להשבית אותו, לבטל אותו, לא מעניין שום דבר. הלאה. כמובן, צריך לעשות בחוכמה, כן? אבל עדיין. ממשיך הרב ואומר, תוקף חסד עליון זה, מאיר בהדר הוא הגבורה העליונה, גבורת יצחק. אז מי היה בעצם מי שהביא את אור החסד לעולם? מי מגלה אותו? אברהם. מי מתחיל להוריד אותו אל הגבורה המעשית? יצחק. הלאה. אין העולם המעשי כדאי לו, אבל הגבורה של יצחק היא מידה עילאית, והעולם המעשי לא בדיוק יכול להיות מתואם עם גבורה מעשית, אבל מידה רוחנית אצל יצחק, והוא מוכרח להתקשר ולהתאחד בזוהר חיים שני. מי זה הזוהר חיים שני הזה? רבקה ממנו. הזוהר חיים הזה קלוש ממנו. הוא פחות חזק מהזוהר חיים של יצחק, שגם הוא מלא תוקף. רבקה היא מלאת עקיפות, אתם זוכרים? וישאלו אותה, תלכי עם האיש? אמרה, אלך, אומר רשי, בעצמי, ואם תגידו לא על כוחכם אני אלך. הייתה תקיפה גדולה. שגם הוא רצון, איתן לו, הוא מדבר עכשיו לרבקה אימנו, שגם הוא רצון, איתן לו, כוח ברזל אדיר וחסון לו, כוח איתן עומד בפני כל מונע, לקוח בתחילתו, מאיפה בא הכוח הזה? לקוח בתחילתו מאותו תוקף של רצונם של רשעים, מי זה הרשעים האלה? בתואל, לבן, של רשעים אבירי לב חזקי מצח, חצופים גדולים. אבל רבקה אימנו זיקקה את זה, נקטה את זה, אבל הכוח הזה מזוקק ביסודו ומתוהר בבחירתו. מי זאת? אומר הרב, רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם, אחות לבן הארמי. רבותיי, אני רק מזכיר לכם שכשהתחלנו את הפסוקים, אפשר לבוא קדימה, כשהתחלנו את הפסוקים, יש שם דף מקורות לידך, לידך דף מקורות. כשהתחלנו את הפסוקים, שאלנו, מה זה הדגש הזה להזכיר את היחוס של רבקה אימנו? מה היה שמה? כבר אנחנו יודעים שהיא בת בתואל. למה צריך להגיד בתחילת הפרשה, בת בתואל הארמי, מפדן ארם, אחות לבן הארמי? למה צריך את כל התוספת הזאת של היחוס הבלתי מוצלח הזה, לכאורה, נכון? אז לכאורה פה הרב אומר לנו, היחס הזה הוא לא סתם. זה לא סתם, היא בעצם מביאה מהרשויים האלה, היא מביאה את הגבורה המעשית התקיפה יותר, היורדת יותר לחיי המעשה. היא מזקקת את זה, מנקה את זה ומביאה את זה לבית יצחק. הופעה של החסד המעשי במסגרת הגבורה המעשית, זה רבקה, לא האידיאלית המופשטת. כלומר, יש גבורה אידיאלית מופשטת, זה יצחק, ויש גבורה מעשית יותר, זה רבקה. עכשיו, ומיזוג נאה זה של הגבורה האידיאלית, יצחק, עם הגבורה המעשית, רבקה, שבתוכיותם, אור החסד העליון שהוריד אברהם אבינו זורח, ראוי הוא שיתכונן על ידו בית ישראל. כלומר, ההקדמה הזאת היא לא סתם. מה שאומרים לנו על רבקה, בת בתואל, אחות לבן, אומרים, אדוני, יש לה את הגבורה של אלה, רק היא נקטה אותה, היא זקקה את הגבורה הזאת, ועכשיו הגבורה של הרשויים האלה נמצאת אצלה. היא גבורה יותר מעשית. ממשיך הרב ואומר, אז ראוי הוא שיתכונן על ידו בית ישראל, לכונן עולם מלא. עכשיו שימו לב, איזה מין עולם זה? עולם בונה ומחייב, כלומר עולם שחיובי, בונה, כולה, ועולם הורס ושולל. גם צריך לדעת את מה לשלול, כמו שרבקה שוללת את נתינת הברכה לעשיו. והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. כלומר, רבקה מחוללת את שריפת הקש של עשיו. ועלו מושים בארציון לשפוט את הר עשיו. והייתה לה השם המלוכה, אומר הרב, פה נמצאת הפרשייה של משיח. פה, בפסוקים האלה, נמצאת פרשייה של משיח. העבודה, וזה מסתרף לחזקוני, שאומר לנו שבעצם תאומים בביתנה זה רק יעקב. עשיו זה הקש שלו, לא יותר מזה. אז בעצם מה יש בגבורה הזאת? אז בואו תראו, אני רוצה עכשיו שנתחיל קצת להבין את הדברים. תראו, אברהם אבינו מרוכז בלהוריד את אור החסד העליון מלמעלה. אז אברהם אבינו יש אור אינסוף, הוא מגלה אותו. עכשיו הוא עסוק בלהגיד, האור הזה כן יורד לעולם. הוא יורד לעולם, הוא כן יורד, הוא שולט, הוא משגיח. הוא מאוד מרוכז באור החסד. אז כשהוא מקבל את הבשורה שהולך להיוולד לו את יצחק, הוא אומר, טוב, זה פלא גדול, אבל הנה, אור האינסוף יורד לעולם, תראה איזה פלא. אישה זקנה, אדם זקן, פתאום יהיה להם ילד. אז הוא צוחק יצחק, אברהם, מתוך שמחה. שרה אימנו היא בדיוק כמו אברהם, אבל יותר מעשית. יותר יורדת לעולם המעשי. אז היא נפגשת עם הפלא הזה, וכמו שלמדנו בשיעור מהרמב"ן, לפני שני שיעורים, היא בעצם שומעת אנשים, פתח האוהל והוא אחריו, היא לא ראה שזה מלאכים, היא לא ראה, אנשים אומרים לאברהם, יול חייל, שנה, כעת חיה לשרה בן. אז היא צוחקת, היא אומרת, מה, איזה מין דבר, מה, איך יהיה בן? אומר לאברהם, לא ככה מתנהג מי שרוצה להוריד את אור האינסוף לארץ. מי שרוצה להוריד את אור האינסוף לארץ, כשהוא שומע, אפילו אנשים אומרים, כעת חיה לשרה בן, מה הוא אומר? אמן כן יעשה השם, כך אומר הרמב"ן. היה לה לומר, אמן כן יעשה השם. ואז למדנו שבעצם מזה נולד יצחק, אבל שימו לב, זה הולך ככה, אברהם בצד האילאי יותר של החסד, מושך את האור מלמעלה, שרה בצד המעשי יותר של החסד, מושכת את האור למטה, לכן דווקא היא צוחקת על זה שאנשים אומרים את זה, כי היא מאוד מעשית, בסופו של דבר, אבל היא יולדת את הצחוק הגדול של יצחק. עכשיו יוצא יצחק, מה זה יצחק? אמרנו יצח, אל הצח, אל האינסוף, וקוף. כלומר, למדנו ברב קוק על האות קוף, שזה מעשה חיקוי באלמה בהתחלה, כמעשה קוף, ואחר כך לאט לאט, האור יורד ומתחבר ומתיישב. אז זה יצחק, עכשיו בא יצחק. יצחק הוא גבורה. הוא אומר, יש אור חסד שאברהם אבינו גילה בעולם. עכשיו צריך להוריד את זה לחיים, למעשיות. מתחיל יצחק לעבוד, אבל יצחק הוא גבורה אידיאלית מדי. אשתו, רבקה. רבקה היא גבורה מעשית יותר, שמקבלת את כל הכישרון המעשי שלה, מהרשעים האלה, בתואל, לבן וכו'. לכן מציינים פה, מבת בתואל וכו'. עכשיו, אז עוד פעם אנחנו רואים שהבעל הוא כביכול מביא את המחשבה, אבל את ההיריון הוא בבטן של האימא, והיא היולדת. כלומר, יש פה, הם אחד, הם אותה בחינה, אברהם ושרה שניהם חסד. הוא מוריד את המחשבה של החסד, היא הופכת אותה להיריון, ללידה, והיא יותר מעשית. יצחק מוריד את הרעיון של הגבורה, אבל הוא עדיין מופשט, הוא עדיין רוחני, ורבקה מושכת את זה כבר אל המעשה. עכשיו, לפני שנמשיך, לכן נאמר, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הולד את יצחק, לעומת מה? לעומת שרה. זה לא לעומת, זה להגיד לך שרה יולדת, אבל אברהם הוליד את יצחק. איך הוא הוליד? ברור שעל ידי שרה. אבל כביכול באים ואומרים לך, תראה, בדיוק מה שהסברנו כעת, מאברהם אור החסד העליון עובר לשרה, והיא יולדת את אור החסד, את המחשבה שהוא הביא, היא יולדת. ואז אברהם הוליד את יצחק. עכשיו יצחק בגבורה שלו צריך השלמה. ההשלמה הזאת, מאיפה היא באה? בת בתואל הארמי מפדן ארם, אחות לבן הארמי, משמה, מהארמים, הרשויים האלה, מוציאים מאצלם את הגבורה המעשית, וזאת רבקה. והיא באה עם רבקה מעשית, באה עם גבורה מעשית מזוככת, והיא לוקחת את אור הגבורה של יצחק, והופכת אותו לגבורה מעשית יותר. ואז רבותיי, קורה הדבר הענק. תקשיבו טוב. כשרבקה כבר יורדת לגבורה המעשית, כשיורדים לגבורה המעשית בפועל, העולם הזה הוא עולם של תערובת טוב ורע. הוא עולם של תערובת טוב ורע. רבקה לא מבינה את זה בהתחלה. היא אומרת, והתרוצצו הבנים בקרבה, היא רואה מלחמת טוב ורע בקרבה, בתוכה, ואז היא אומרת, ותלך לדרוש את השם, למה? כי, כלומר, זה הולך ככה, סליחה, והתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר, אם כן, למה זה אנוכי, ותלך לדרוש את השם. עכשיו אפשר להציע פה עומק מתוק מדבש. והתרוצצו הבנים בקרבה, היא פתאום מוצאת שיש בתוכה פתאום רע. אז היא אומרת, אם כן, למה זה אנוכי? כאילו, בשביל מה אני יצאתי מהרשעים האלה? באתי לפה להזדקך, נכון? באתי לפה להיות גבורה מעשית של יצחק, להיות האמא של עם ישראל. אז איך יכול להיות שבתוכי, בקרבי מתרוצצים, יש מלחמת עולם בין היהודי לבין עשיו, בין יעקב לבין עשיו. לכן היא אומרת, אם כן, למה זה אנוכי? כאילו, בשביל מה אני באתי, התנקיתי, עשיתי את כל העבודה, להיות אני רבקה שלקחה את הגבורה המעשית מהרשעים ותיהרה אותה והביאה אותה לבית של יצחק, אם בסופו של דבר אני מוצאת איזה מין לבן כזה בתוך הבטן שלי? אתם שומעים? עכשיו שימו לב. שימו לב טוב. למה באמת? למה באמת? הרי היא נקטה את עצמה, תיהרה את עצמה. היא באה עם גבורה מעשית, קדושה וטהורה. אז למה באמת בתוכה צריך להיות גם הרע הזה? אומר חזקוני, זה הקש. אומר המלבים, זה זמני, לעתיד לבוא הכל יתוקן. ואומר חזקוני, זה הקש של יעקב. מי שנולד זה רק יעקב. מה הם רוצים? עכשיו תקשיבו טוב. בעצם כשיורדים לגבורה מעשית ממש, אל תצפה להכל חלק, כולם מסכימים איתך, כולם טובים, כולם ישרים, הכל, כולם איתך סוכר. כן, שיסלחו לי אלה שסובלים מסוכר, כן? כולם איתך, הכל טוב, לא פתאום. ברגע שאתה בא להוריד את האור אל המציאות המעשית, אתה מגלה מציאות יעקבית. והיה העקב למישור זה לעתיד לבוא, אבל כרגע המציאות היא פטלטלה. כדי שהאור של אברהם אבינו, אור החסד העליון, אור האינסוף, שהוא מגלה אותו לעולם, יורה דרך שרה המעשית אל הצחוק של יצחק, ובגבורה האידיאלית של יצחק עובר לגבורה המעשית של רבקה, לכן דווקא בבטן של רבקה כל ההיסטוריה העולמית עם כל ההתרוצצות שלה. כי בבטן של רבקה מה העניין כבר? המעשיות, הגבורה המעשית, זה כבר יעקב נמצא בבטן של רבקה. היא הולדת אותו. היא הולדת את אותו אבא שנלחם בכל הפיתולים, בכל הרמאות, בכל הסיבוכים, בכל המלחמות, בכל השואות, בכל הפוגרומים, בכל הגירושים, בכל הצרות, בכל הגלויות, בכל אלה שקמים עלינו גם היום, השם יצילנו. זה הכל, לכן הכל בבטן של רבקה. כי היא הבחינה של הגבורה המעשית. הולדת יעקב. אז נולד יעקב. יעקב קיבל מאמא שלו את מה? את הפטלטלות הזאת, את ההבנה שגבורה מעשית לא יכולה, לא בהכרח הולכת חלק. ואז מיעקב עובר האור לרחל ולאה, שגם הם באות מבית לבן, וממשיך מהם לשבטים, וזה אפשר להגיד בניין בית ישראל. מה בדיוק רחל ולאה ומה לשבטים? אולי נזכה בעזרת השם בהמשך. כרגע אנחנו בעצם רואים שזה לא סתם כל ההקדמה הזאת של אברהם הוליד את יצחק, ורבקה היא בת בתואל הארמי, אחות לבן הארמי, והתרוצצו הבנים בקרבה, ואז יוצא יעקב ועשיו, כשעשיו הוא רק הקש של יעקב. וזה בעצם כל ההיסטוריה העולמית. אבל נשאר לנו עדיין להבין, רק רגע אחד, אולי על פי זה אפשר להסביר את הפסוק בסוף הפרשה, תראו מקור ד', שרשי אומר על זה, אני לא מבין, לא יודע על מה זה. בואו תראו, בראשית כ"ח, היי, וישלח יצחק את יעקב, זה כבר אחרי הברכות, אחרי הכל, הוא שולח אותו אל לבן, וישלח יצחק את יעקב, וילך פדן הארם אל לבן, בן בתואל הארמי, אחי רבקה, אם יעקב ועשיו. אומר רשי, אם יעקב ועשיו, איני יודע מה מלמדנו. מה התורה רוצה פה? אומר רשי, אני לא מבין את הפסוק. אני לא מבין, האמת היא, לא מובן. מגיע סוף הפרשה, עוד פעם צריך להזכיר לנו מי האח של רבקה, מי אז למה? פעם שלישית כבר מספיק, פרשה שלמה הסברת לנו את זה בפרשת חיי שרה. תחילת תולדות, הזכרת לנו את הייחוס שלה. עכשיו סוף הפרשה עוד פעם, וישלח יצחק, שימו לב, וישלח יצחק את יעקב. זה מאוד מעניין, יצחק שולח את יעקב. וישלח, כי אשתו רבקה היא משלימת האור שלו. זה לא רבקה לבד. רבקה מקבלת אורות מיצחק והיא מממשת אותם, היא הופכת אותם לילדים. וישלח יצחק את יעקב, וילך פדן הארם, הוא עוד פעם הולך אל הקליפות, להוציא את הנקודה שהוא עוד צריך לתקן, אל לבן, בן בתואל הארמי, אחי רבקה, זה המשך של מה שרבקה תקנה, אם יעקב ועשיו, שהיא בעצם האמא של יעקב, ושל הקש שסביבו. של עשיו. בעצם הפסוק הזה אי אפשר להבין אותו פשט, ואפילו לא דרש, רק סודות התורה. רק על הנגיעה שאנחנו נוגעים ככה טיפה היום בסודות התורה, להבין קצת את העומק הרוחני שעומד מאחורי הדברים. אז בעצם יש פה תהליך של ירידת האור מן האינסוף אל המציאות הארצית, דרך האבות והאימהות. אברהם מתחיל כביכול, קוצו של יוד כביכול, מושך את זה לשרה, משרה זה עובר ליצחק, יצחק זה עובר לרבקה, רבקה מולידה את יעקב, וככה בעצם עכשיו יעקב צריך ללכת ולהמשיך את המלאכה, גם כן באותו מקום בבית לבן הארמי, וללקט את האורות שזרוקים שם, שזה רחל ולאה, ומתוך כך נולד עם ישראל. עכשיו נשאר לנו להבין, למה בעצם יצחק אוהב את עשיו, שזה כל כך תמוה, ולמה רבקה לא באה לדבר איתו? איזה מין דבר זה? עכשיו תקשיבו כמה זה עמוק. זה מאוד מאוד מיוחד. תקשיבו טוב. יצחק יודע שכל העניין שלו, של יצחק, זה גבורה. הוא גם יודע שהוא גבורה אידיאלית, אבל הוא לא איש מעשה בפועל. הוא יודע שאשתו היא גבורה מעשית. אז הוא מסתכל מה נולד. הוא יודע שמה אמור לצאת? אמור לצאת בן אדם שהוא בפטלטלות של העולם, בכל הסיבוכים של העולם. אז אומר יעקב אבינו, יצחק אבינו, אומר יצחק אבינו, תקשיבו טוב עכשיו, כי התאימה שהייתה לנו על יצחק אבינו, היא תאימה על כולנו. למה? שימו לב מה יצחק אמר. יצחק אמר, תקשיב, עשיו הוא איש שדה, הוא לוחם, הוא בוגר צבא, הוא מפקד מפואר. עשיו צייד בפיו, הוא איש תקשורת. תן לו להתראיין באנגלית, ל-CNN, ל-BBC, ל-OSC, ל-OCD, לזה, לא, תן, הוא ידע, הוא. מה אומר יצחק? אם אני מחפש מנהיג למדינה, את מי אני צריך? עשיו היא כזה. אחד שהוא איש שדה, הוא יודע לרמות, הוא פוליטיקאי, קומבינות, הוא יודע להתעסק עם התקשורת, הוא מר הסברה, הוא לוחם בצהל, הוא רמטכ"ל, הוא זה, זה ראש ממשלה המיועד. האם לא כולנו יצחקים? תגידו לי את האמת, מה? אתמול אמר אחד השרים, אולי השר הכי בכיר בממשלתנו, ממשלת ישראל, שלא תבינו, אנחנו אוהבים אותם, זה מנהיגים שלנו, לא? מה אומר אותו שר? תקשיבו טוב. הלכו חבורת בריונים והקימו צימר בכלל מחוץ לגבעת זאב, ובשביל שלא יארסו להם את זה, הם הפכו את זה לבית כנסת. יו, אני לא מאמין. כאילו, הוא היה שם? לא יודע. אתה נכנס לגבעת זאב, הנה בתים, שורה של בתים, אתה עובר את הכביש, הנה הבית כנסת האשכנזי. מגרש ליד ריק, מגרש לידו, הבית כנסת הספרדי. והבית כנסת הספרדי הזה, בית כנסת! לגמרי, ארון קודש, ריהוט, בית כנסת, כולל, קהילה של 400 משפחות. ואיזה, איזה אנשים? מה, זה מתנחלים מופרעים כמונו? לא, מה פתאום? יהודים, עמך ישראל. צימר, מחוץ לגבעת זאב, הפכו אותו לבית כנסת שלא יארסו להם. לא יודע, זה, ככה הוא רואה מציאות? לא, אתם מבינים? כאילו, אתם שקטים בלילה? זה השר הכי בכיר בממשלת ישראל היום. ככה הוא רואה מציאות, ככה הוא מדבר החוצה. לא יודע. מי בחר אותו? אנחנו. אל תברחו מאחריות. אנחנו בחרנו אותו. למה? כי כולנו יצחקים. כי כולנו מסתכלים ואומרים, מה פירוש? אם הוא, אתה יודע, איש שדה, אם הוא יודע לדבר טוב בתקשורת, זה הבן אדם. הוא עזוב אותך, זה איש תורה. אשתם, יושב אוהלים, מה הוא מבין? הוא חריף, הוא יודע פוליטיקה בכלל. יעבדו עליו, תעזוב, יעבדו עליו. לא יודע, רבותיי, הבנת הנקרא. הבנת הנקרא. צימר, בריונים, צימר, מחוץ לגבעת זאב בכלל, הפכו לבית כנסת שלא יארסו להם. איפה הבן אדם חי? זה המנהיגות שלנו היום במדינת ישראל. אני לא רוצה, אנחנו מאוד אוהבים את ראש ממשלתנו, אני לא רוצה להתבטא צורה חריפה, נגיד בעדינות, למרות שאני בטוח שאם הרב צבי יהודה היה פה, היה שואג. לעמוד עוד פעם, בתוך כל הסכינים האלה, שוב באמריקה, ולהגיד, לא ויתרנו על שתי מדינות לשני עמים? תגיד, אתה ראש ממשלה שלנו? של מי אתה ראש ממשלה? ואנחנו אוהבים אותו. ואנחנו מתפללים לשלומו, ואנחנו שמחים בו, ונהיינו עצובים בו. לא נעים להגיד. אז אני שואל אתכם, מי יצחק בדיוק? אנחנו מסתכלים על יצחק ואומרים, יצחק אבינו, לא מובן, יצחק אבינו, אתה עשיו, אתה לא רואה, רבקה, אתה לא רואה, מה, אתה לא רואה? אתה לא רואה, יצחק, מה, אתה לא רואה? כל הדור הזה לא רואה. שאף אחד לא ידבר על יצחק אבינו, כל הדור הזה הוא יצחק אבינו בטעות הזאת. כל הדור הזה. מה, מנהיגות? מה, רסברה? מה, טוב, נעצור פה, מספיק, נחזור לעניין שלנו. עכשיו, זה יצחק אבינו. רבקה רוצה להראות לו, אתה טועה ביעקב. אם היא תגיד לו את זה בהסבר, הוא לא יבין. אז היא ממחישה לו. ויצחק אבינו כל כך נהנה. אומר גם ברוך יהיה. בואי נה. אמא, לא, זה, התמים הזה יכול ככה לעבוד עליי? וואלה, היא צודקת ב-100%, אין על מה לדבר. לכן בנבואה היא מקבלת, תעשי את זה, תעבדי עליו, תרמי אותו. מה פתאום לרמות את בעלה? בשביל... להסביר לו בהמחשה מאוד ברורה. אם אני אסביר לך בעל פה, תגיד לי לא נכון, כן נכון. היא המחישה לו. ופתאום הוא אומר לעצמו, וואי, וואי, הוא נהנה מזה. יצחק אבינו נהנה מהתרגיל בכל ישותו. הוא אומר, וואי, איזה יופי. לא העליתי בדעתי שיעקב התמים הזה מסוגל להיות פוליטיקאי. לא העליתי בדעתי, לא יאמן. וכשהוא רואה את זה מול העיניים, הוא משתומם, הוא פשוט מתפעל ואומר גם ברוך יהיה, אז היא צודקת ב-100%, אין על מה לדבר בכלל. עכשיו, כמובן שאם לא בנבואה, היה אסור לה לעשות את התרגיל הזה, אבל כיוון שבנבואה, אנחנו מבינים מה המשמעות של התרגיל. שלמעשה היה צריך להמחיש לו, הנה תראה, אתה חושב אותו תם, אה? נראה לך הוא בא מהבית מדרש, הוא איש תורה, הוא לא מבין כלום בעולם המעשה, הוא לא מבין כלום בפוליטיקה, טוב טוב, בוא תראה, מה יכול לעשות לך אחד שבא מהבית מדרש, מתוך אידיאולוגיה, מתוך נבואה, איך יכול לסובב אותך על האצבע הקטנה, ואתה תברך אותו ואפילו לא תדע. כן? טוב, עכשיו, לכאורה, יגיד מישהו, תשמע, ומה, אנחנו נקיים, אין לנו בעיות, אז איפה הבעיות שלנו? הרי זה לא כאילו, הם טועים, הם בוחרים את האנשים הלא נוכנים. זה אנחנו. זה אנשים שלנו. אנחנו בחרנו אותם. אנחנו, חלקנו, חלקנו כך, חלקנו אחרת, זה לא משנה. זה אנשים שבסך הכל נמצאים בלב הבחירה, גם שלנו, עם הכיפות הסרוגות, תלמידי הרב קוק, הם נמצאים בלב הבחירה שלנו. אז איך זה קורה הדבר הזה? אז אני רוצה בקצרה כמה פסקאות ברב קוק, שיתנו קצת אור על כל הסיפור. תראו, שנוכל להבין מה צריך תקן, כי ביקורת תמיד אפשר להעביר. אבל אנחנו רוצים להבין איפה צריך תקן, איך צריך להסתכל קדימה. אז תראו איתי יחד במקור, היי. אומר הרב באורות הקודש א', עמוד רש עין ח'. ההתעמקות הרוחנית בעניינים נשגבים, אומר הרב קוק, היא מושכת את האדם מהכרה ברורה בעולם הממשי. אנשים שעסוקים בדברים מאוד נשגבים, שקועים בבית מדרש, זה מושך אותו מלהכיר באופן ברור דברים שקשורים לעולם המעשי הממשי. וגורם הדבר, אומר הרב, שבאים רשעי עולם, חס ושלום, אנחנו לא מתכוונים פה לאף יהודי בדור הזה, כן? שבאים רשעי עולם שהמושגים הקדושים הם זרים להם, והם תופסים את הנהגת העולם בידם, והוד הקדושה נהפך לדווה. זה ביטוי שבא מהארי, כן? אז זה... אז הוא גם מביא פסוקים לזה, אבל כביכול הארי הקדוש מדבר על הדבר הזה. אז הוד, אותיות הוד, נעשה דבר. וצריך כל חכם מישראל לעמוד בכל כוחו נגד פרצה זו, ולהשתדל ללכת בעקבותיו של הרועה הנאמן משה רבנו עליו השלום, שהבהירות העליונה, הנבואה שהוא זכה לה, לא יקהתה את עינו הרוחנית מלראות באספקלריה המהירה גם את העולם המעשי וכל מכשיריו. וכל העוסק בתורה לשמה נותנת לו מלכות וממשלה וחיקור דין. אומר הרב, רבותיי, תשימו לב טוב, אומר הרב, תלמיד חכם צריך לעבוד על עצמו שהוא ידע היטב מה קורה בעולם המעשי. שלא יהיה לו רק את גבורת יצחק, אלא גם את גבורת רבקה. וזה מה שחסר לנו בדור הזה. חסר לנו בדור הזה אנשי תורה שיש להם גבורת רבקה. לא רק גבורת יצחק. חסד אנחנו מכירים. יש תמיד חכמים, הם רק חסד, הם בבית מדרש. מה אפשר לעשות? מה זה אפשר לעשות? ברוך השם, הם אנשי סגולה, אנשים גדולים. אבל מהם אל תצפה למעשיות, כי הם לא מעשיים. הם רחפנים, הם יודעים את כל התורה והם רחפנים. אז זה אנשי חסד כאלה של אברהם אבינו. בסדר גמור, זה מדרגה עצומה, אדירה. אבל מהם אתה לא מוציא הדרכה מעשית. אחר כך באים הצדיקים האלה, שהם בחינת גבורת יצחק. אבל היא גבורה אידיאלית מופשטת, והם לא קוראים מפה נכון. והמציאות סובלת, כי הם חושבים שהם מעשיים והם לא. וחסרה להם גבורת רבקה. ובא הרב קוק ואומר, תקנו את עצמכם. אתם צדיקי הדור, מנהיגי הדור, צריכים לעבוד על עצמכם, שיהיה לכם את גבורת רבקה. שכמו שמשה רבנו היה כזה נביא עליון, אבל היה לו אספקלריה מהירה שגם יכולה לומר הלכה מעשית, כאלה אתם צריכים להיות. ופה יש לנו חיסרון, שאנחנו לא בדיוק קוראים מפה בצורה מספיק נכונה. ממשיך עוד נקודה אחת. הרב קוק מאוד לימד אותנו את הנושא של הערכה לגבורה הגופנית. למה? כי בגלות שכחנו מה זה גבורה גופנית. אבל אני רוצה להזכיר לכם שכשיהודה עומד מול יוסף, הוא אומר לו, תיזהר, אני אחריב את כל מצרים. וכשמנשה נותן איזה צעקה כזאת מפחידה, יהודה אומר, זה לא יכול להיות, הוא משלנו. לא יכול להיות גבורה כזאת וזה לא מבית יעקב. כלומר, עם ישראל, שבטי ישראל, היו הגיבורים הכי חזקים בעולם. דוד המלך, כשהיו באים לבקר אותו מלכים, הייתה לו קשת אבה שמנה, יושבת כזאת על הקיר. המלכים היו עוברים, אחד היה אומר לשני, זה בן אדם לא יכול לקופף כזה דבר. ואז דוד המלך היה ניגש, מוריד אותה מהקיר, שם את הברך, דורך את הקשת, שם את המיתר, והם כולם היו מקבלים פיק ברכיים, כי הוא היה הבריון הכי חזק בעולם, נקודה. כל הדימוי של היהודי החלשלוש הזה שמרביצים לו הילד כפות של השכונה הבינלאומית, זה היה ונגמר. צריך להבין שזה רק בזמן הגלות. לפני הגלות היו פה גיבורים כמו בניהו בן יהוידע, ראש הסנהדרין של והיה גיבור מלחמה שלא הניח כמותו לא בבית ראשון ולא בבית שני. הגבורה הייתה נחלת ישראל. ועל זה אומר לנו הרב קוק באורות התחייה למד ג' מקור ו', גדולה היא תביעתנו הגופנית, גוף בריא אנו צריכים. התעסקנו הרבה בנפשיות, בגלות, כן? שכחנו את קדושת הגוף, זנחנו את הבריאות והגבורה הגופנית, שכחנו שיש לנו בשר קודש, לא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש. עזבנו את החיים המעשיים ואת התבררות החושים ואת הקישור עם המציאות הגופנית, המוחשית, מפני יראה נפולה, נדלג קצת. אומר הרב, כל תשובתנו תעלה בידינו רק אם תהיה עם כל הוד רוחניותה, גם תשובה גשמית, יוצרת דם בריא, בשר בריא, גופים חטובים ואיתנים, רוח לוהט זורח על גבי שרירים חזקים, ובגבורת הבשר המקודש, תאיר הנשמה שנתחלשה, זכר לתחיית המתים הגופנית. מה אומר לנו הרב קוק? אומר לנו הרב קוק, תקשיב, צריכים שרירים, צריכים פה התעמלות של בחורי ישראל. אנחנו נכנסנו חזק מדי לפסקאות האלה ברב קוק, והתחלנו להאריך רק כאלה עם שרירים. רק רמטכלים, אלופים, גיבורי סיירת, זה... חלס, אלה גיבורי הרוח כביכול, לא יודע גיבורי מה, של מי? של תלמידי הרב קוק. רבותיי, אנחנו התבלבלנו. הרב היה צריך לקחת אותנו ממקום של גלות ולהכניס אותנו לארץ ישראל. היה צריך לדבר על גבורת הגוף וקדושתה. באיזשהו מקום נכנסנו לאיזושהי פינה של גבורת הגוף ושכחנו שהכל מתחיל בגבורת הרוח. הרב לא התכוון גבורת גוף במקום גבורת רוח. הרב כתב גם מפורשות גם בפסקה הזאת, רוח לוהט. זה רוח לוהט? כמה בריונים צימר הפכו בית, זה רוח לוהט זה? הרב כתב, רוח לוהט זורח על גבי שרירים חזקים. אז כדי שנזכר מה זו גבורה, ואוטוטו מחר בערב כבר ראש חודש כסלו, חודש של הגבורה, אז בואו נראה מקור זין. אומר הרב באורות התחייה ת', כשהמעשים הם טובים, כשהמידות הן זקות, חולמת היא האומה חלומות של קדושה עליונה, ושכלה מאיר באור אלוקים, וכשהמעשים נפחתים, אבל כשהם לא שומרים מצוות, לא שומרים שבת, והמידות מתאחרות, אז השאיפות הלאומיות גם הן נעשו ירודות וכאורות וממילא גם חלשות. כי אין גבורה של אמת, רק גבורה של מעלה, גבורת אלוקים. אומר הרב, אין גבורה שהיא לא גבורה של מעלה. שרירים זה תשאיר לגוליית. יהודה היה בריון. דוד המלך היה בריון. אם אתה רוצה קצת להבין את עומק הגבורה שלהם, תסתכל על שמשון. ותצלח עליו רוח השם, אז הוא נהיה גיבור. נזירות עשתה אותו גיבור. זה גם אצל דוד וזה גם אצל יהודה. לא מנזירות אמנם, אבל מקשר לעליון הם נעשו גיבורים. אז זה רוח לוהט שזורח על שרירים חזקים, בסדר גמור, אבל זה רוח לוהט. בלי זה אין גבורה. אומר, ולכן גם השאיפות הלאומיות נחלשות, אומר הרב, כי המעשים לא טובים, וממילא גם אין גבורה. אם זה לא מספיק לכם, אז יש פסקה מפורשת לגמרי, באורות ישראל ת' פסקה ו', מקור ז', שורה שלישית בסופה. ודאי יש צורך לעולם וגם לישראל בגיבורים כובשים, הרב ידע, תסתכלו, זה לא יאמן שהוא כותב כזאת פסקה, זה לא יאמן, לא יאמן, הרי בתקופתו מה היה, מחתרות, זה מה? אומר, בטח שצריך אלוף פיקוד, רמטכ"לים, פקדי סיירות, זה גיבורים מנצחים, אנשים שמוסרים נפשם על הצלת עם ישראל, ויש להם זכויות עצומות, בוודאי. אומר הרב, ודאי יש צורך לעולם וגם לישראל בגיבורים כובשים. אבל אחרי כל הכבוד האדיר והערכה העצומה כלפיהם, צריך לדעת שמה שייתן את רוח הגבורה, להיות הולך וחי, הולך ומתחזק, מתמלא בחיות, מתאים לטבע האומה במקוריותה, גבורה שמחוברת להשראת שכינה שבתוכנו. זאת היא כל תביעת הקדושה, התורה והמצווה, גודל ההשגה, כמה אתה משיג ברוחניות, בתורה, וטהרת החיים וקדושתם. לא מספיק גיבורים כובשים, זאת הייתה הטעות של יצחק אבינו, הוא ראה את עשיו, אמר זה גיבור כובש, זה גיבור כובש, אמר לא אדוני, גיבורים כובשים לא מספיק, טעות, זה מה שרבקה מלמדת אותו, עכשיו זה מדהים, כי יצחק הוא רוחני, והוא חושב שהגיבור הכובש זה הפתרון, אבל רבקה שהיא גבורה מעשית יותר, היא אומרת לו, לא, 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 האיש תם יושב אוהלים, זה הגיבור האמיתי, אומר לנו הרב קוק, תבינו עד איפה הדברים מגיעים, תראו איתי במקור ח' איגרת תפשין ממגימל באגרות הראייה אומר הרב שיעקב אבינו תיקן מטבע שווקים ומרחצאות בשכם דווקא הרי כשיעקב אבינו חוזר פוגש תסב גומר עם הסב מגיע לשכם ואז כתוב שיעקב החזל דורשים שיעקב תיקן לשכם ניקים מטבעות שווקים מרחצאות מה קרה יעקב אבינו מה קרה לעת זקנה החלטת להיות המיור של שכם קצת לרוץ לעירייה מה ועוד לשכמניקים מה יש לך איתה מה מרחצאות לארגן להם יעקב אבינו שווקים מרחצאות מטבעות מה קרה כלכלה נהיית מה אחראי על המרחצאות בעיר מה יעקב אבינו אומר הרב קוק יש פה סוד גדול, למה זה נעשה דווקא בשכם? אומר הרב שצפה ברוח הקודש, שהוא מקום מוכן לפורנויות של חלוקת מלכות בית דוד, שמה ימאסו ברחבעם ויעזבו את מלכות בית דוד, אז מה זה קשור? ויסוד מעשן במלכות בית דוד, מה, למה מעשו במלכות בית דוד? מה, למה ירובעם לא רחבעם? מה עשו במלכות בית דוד? ומפני שנחסרה האמונה שמלך עוסק בתורה וחוכמה כדוד ושלמה, יוכל לעסוק יפה בעסקי העולם של הנהגת המלכות. וביעקב איש יושב אוהלים ונתן סימן שהוא, איש תורה, איש תם, יושב אוהלים, מתקן גם מטבע, שווקים ומרחצאות. עצום, עצום, אדיר. אומר הרב קוק, מלכות בית דוד זה מלכות של תורה, ראש ממשלה שהוא איש תורה, שר ביטחון שהוא איש תורה. תראו את הרמב״ם, מקור ת', רמב״ם הלכות מלכים פרק י' א', ואם יעמוד מלך מבית דוד, מלך, מלך, מרחצאות, שווקים, מטבעות, כן, מלך, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה. כך צריך להיראות ראש ממשלה בישראל, כך צריך להיראות שר ביטחון ושר אוצר בישראל. אומר הרב קוק, כשאתה בא ואומר, עשיו, לא יעקב, יעקב הוא אשתם, יושב אוהלים, זה סוד המאיסה במלכות בית דוד. כמה שזה יוצא עכשיו עמוק, שבעצם הטעות של יצחק, היא מה שנקרא הסימן לבנים של המאיסה במלכות בית דוד. והגבורה המעשית של רבקה, זוהי ההצלה הגדולה של ההכרה הנכונה, גבורת רבקה, להכיר שמלך המשיח, שראש הממשלה שאנחנו מייחלים לו, הוא כזה שהוא איש תורה, הוא איש תם יושב אוהלים, הוא יעקב איש תם יושב אוהלים. ומה תגיד? תגיד, זה לא חריף בלרמות, הוא לא איש תקשורת, לא, הוא לא יכול, לא יודע מודע אנגלית אפילו, איך הוא יתראיין ל-CNN, אתה מבין? איך, כאילו, אם אתה לא מתראיין ל-CNN, ואתה לא מסביר להם אותנו, הסברה שמאוד עוזרת, כמו שכולנו רואים, כל כך המון הסברה כבר איזה 10-15 שנה, שאנחנו מוסברים בצורה בלתי רגילה הרי, כן? ממש תענוג מצבנו עם ההסברה הזאת. אז זהו, אז בוא, אז צריך לקחת, איש שדה, איש צייד, אומרת רבקה עם הגבורה המעשית שלה, שמאיפה היא באה? מבטואל הארמי, מלבן הארמי, דווקא משם היא באה ואומרת, אתם טועים. אתם רוצים לדעת מי יוכל להוריד את האור לפטלטלות של המציאות המעשית? איש תם יושב אוהלים. והאיש תם יושב אוהלים הזה, הוא לוקח את עצמו, ובשכם עושה מעצמו ראש העיר, כדי לייסד סימן לבנים, שאיש תורה כמו יעקב, הוא מלך המשיח, הוא ראש הממשלה הנכון והמתאים. הוא ראש ממשלה שידע לשאת בגאון את רוח ישראל, את עמדת ישראל, את האור של ישראל, לגלות את אור השם בעולם, לתקן עולם במלכות שדי. מאיפה יעקב אבל מקבל את הכוח הזה של להגיד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו? מאיפה הוא מקבל את הכוח? מרבקה אמנו. רבותיי, אני רוצה שנבין מה זה רבקה אמנו. גבורתה של רבקה אמנו זה היסוד של כל ההיסטוריה העולמית, התיקון של כל העולם עד למלך המשיח, שזה בעצם, איך אומר הרמב״ם, עולם כמנהגו נוהג. זה פשוט ראש ממשלה מוסרי ומוצלח, איש תורה שעושה ומצליח. זה כל הסיפור, לא הזוי, לא משיחי, לא מלאכים מעופפים ולא כלום. ראש ממשלה מוסרי עם שתי רגליים על הקרקע שעושה ומצליח, זה הכל. ומי האימא שמולידה את הדבר הזה? רבקה אימנו. גבורתה של רבקה היא היסוד לכל האור הזה של מלכות בדוד. חזקו ואימצו.